אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר. שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
מקווים שיהיה טוב.
נו?
עוד פעם, אני אומר, שלומי במובן הזה כשלום עמי, אנחנו בתקופה לא פשוטה, אבל עם תקווה.
אני רוצה לציין שאת התוכנית הזאת, את הרעיון הזה, אנחנו מקליטים ביום חמישי. למה זה חשוב לציין? כי בין חמישי לשישי בבוקר, שבו הרעיון ישודר, אנחנו לא יודעים מה יהיה. הדברים מאוד פלקסיביליים, יכולים לזוז, ושיהיה ברור שאנחנו לא יודעים מה יקרה ביום שישי או עד יום שישי. הממשלה טרם התכנסה לאישור ההסכם מול חמאס. נכון להיום בצהריים, יום חמישי. מה זה אומר?
אני חושב שזה אומר שאנחנו רואים ניהול פוליטי סביב אירוע שהוא אירוע מדיני ממדרגה ראשונה. ולצערי, זה עוד עדות לכך שדווקא בנושאים הכי רגישים, הכי רגישים לביטחון ישראל, לאזרחי ישראל, לעתידם של האזרחים, נכנסים השיקולים הפוליטיים, כי ברור לחלוטין שהסיבה שלא נוהל מסע ומתן על עסקה להחזרת כל החטופים, ולא בפעימות, היא מתוך שיקולים פוליטיים, לא נוהלה. הדרישה והאמירה של מדינת ישראל לאורך כל הדרך, לא. מדינת ישראל הייתה מתעקשת על הנושא הזה של עסקה אחת, המשמעות היא שלדעתי אפשר היה להביא את כל החטופים, הבעיה היא זה הצרכים הקואליציוניים, כי בעסקה אחת אתה מביא את כל החטופים, אבל אתה גם נותן את כל מה שאתה היית אמור לתת, ולצערי אני חושב שהסיבה שראש הממשלה הולך, מקדם, קידם עסקה בפעימות, היא העובדה שהוא חושב שדרך הפעימות הוא יצליח לרבע את המעגלים הקואליציוניים שלו, ואני חושב שנגרם פה נזק אדיר למדינת ישראל, ולצערי גם בעסקה הזאת, שאנחנו כמובן מברכים על כל חטוף שאנחנו נראה חזרה בבית, אנחנו עדיין לא נראה את כל החטופים, ומרביתם יישארו קבורים במנהרות החמאס, חיים או מתים לצערי.
תראה, מה שאתה אומר זה חמור, חמור מאוד.
בסך הכל תיארתי את המצב.
כן, אבל השאלה נשאלת, האם זה בגלל הממשלה, ראש הממשלה, או שהסיבה היא אחרת, וזה שהחמאס אמר, אני לא מוכן ללכת אתכם לעסקה כללית, לפחות זה מה שפורסם, שהחמאס עיכב והייתה באמת איזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, רצון, משאלת לב, לעשות איזושהי עסקה כוללת, והחמאס לא הסכים, לפחות זה מה שפורסם.
קודם כל, צריך לזכור, החמאס זה ארגון רצחני, שפל, מתואב, שראוי לכל גנאי, ומבחינתי כמובן האחריות רובצת על כתפיו לכל מה שקורה פה באזור, כולל המצב המלחמתי שהגענו אליו, שלא יהיה ספק, כן? אבל אני חושב שדרך הניהול שבה ממשלת ישראל וראש הממשלה מנהלים גם את המלחמה מאז השבעה באוקטובר, וגם את המסע ומתן מול החמאס, היא שערוריה שהם כדוגמתה. הרי תראה, אנחנו חשפנו איך בחודש מאי, ממשלת ישראל, ואני מדבר בכוונה על חודש מאי, כי כולם מדברים על העסקה הזאת, מזכיר הממשלה כתב שהעסקה שעכשיו ראש הממשלה מביא, זאת אותה עסקה שהייתה על השולחן במאי, שאז הוא לא אישר, כי
לא,
כפי שסיפר...
לא, שחמאס לא אישר, זה לא, אמר בלינקן וביידן.
שר בכיר בממשלה אמר שהוא מנע את אישור העסקה.
בסדר, בן גביר, אבל, בסדר.
אבל אני רק אגיד, מה קרה בחודש מאי עוד? בחודש מאי, אנחנו חשפנו, וזה הנתונים שאנחנו הצלחנו להגיע אליהם, אגב, במאמץ גדול, כי מנסים להסתיר אותם, שממשלת ישראל בכספי משלם המיסים הישראלי, רכשה בפטור ממכרז ציוד עבור חמאס, ציוד ומזון, שהוא עבר לצרכים הומניטריים בפטור ממכרז.
עכשיו, זה כבר לא... של ביידן.
זה כבר לא... ביידן הוא, כנשיא ארצות הברית, יכול לתת, לבקש... אולי להורות לראש הממשלה, הוא לא יכול להורות לפקידים להוציא
לא,
פטור ממכרז.
הוא רק אמר דבר אחד, הוא אבל... אמר, רגע, הוא רק אמר דבר אחד, ברשותך, הוא רק אמר דבר אחד, אם אתם לא תעשו את זה, אני אתן לכם להבין, והוא נתן לנו להבין, שהוא בבית הדין בהאג לא יהיה...
אתה יודע, אני לא יודע מה הוא היה בבית הדין בהאג. כרגע יש צווי מעצר גם נגד ראש הממשלה וגם נגד שר הביטחון.
גינוי ישראל ודרישה לצאת, ודרישה של האום לצאת מרצועת עזה מיד, וזה היה לפני חצי שנה.
הסיפור הוא שלצערי אנחנו גם אוכלים את הדגים המסריחים וגם מגורשים מהעיר. אנחנו גם משלמים את המחירים הבינלאומיים, מבחינת זה ש... וזה חמור מאוד, העובדה שהוציאו צווי מעצר, אגב, שלא בצדק, כי מדינת ישראל היא האחרונה שאפשר להאשים אותה פה באיזושהי האשמה של רצח חם.
ואנחנו גם לא חברים במוסד הטיפשי הזה.
זה בכלל לא משנה מה אני חושב על איך ראש הממשלה מנהל את הדברים. הוא לא פושע מלחמה, ומדינת ישראל לא מבצעת פשעי מלחמה, שלא יהיה ספק. אבל העובדה שאתה יודע, הרי סיוע הומניטרי, יכול להיות סיוע הומניטרי שארצות הברית רוצה להכניס סיוע הומניטרי, רכשה ציוד, מכניסה ציוד, המצרים, האמירטים, כספי משלם המיסים הישראלי, תזכור מה אני אומר לך, מדינת ישראל רכשה עבור עזה, זה כבר לא מדינות העולם החליטו שהם רוצים לתת סיוע הומניטרי לרצועת עזה, כספי משלם המיסים הישראלי, 6.5 מיליון שקל, זה מה שאנחנו חשפנו, הלכו כדי לקנות פסטה ואורז למחבלי חמאס. עכשיו בוא נדבר רגע על נושא הומניטרי, כי הרי מה קרה כאן? היה הסדר של הפסקת אש ושחרור חטופים בפעם הקודמת, לפני כשנה, ובהסכם הזה הוכפל הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה. ההסכם הזה הופר על ידי חמאס בשלב האחרון שלו, וחזרנו ללחימה, אבל הסיוע ההומניטרי המשיך להיות באותו היקף, ואף גדל מאז. וגם כעת, בתוך ההסכם הזה הולך להיות סיוע גדול יותר, כשאנחנו צריכים לזכור, זה לא סיוע הומניטרי, זה סיוע לחמאס שמאפשר לו להישאר בשלטון ומעריך את המלחמה. אני לא מכיר מלחמה שמדינה מנהלת נגד מדינה אחרת, ובזמן המלחמה היא שולחת לדלק. לא מכיר דבר כזה. אתה פועל בדיוק הפוך, אגב, גם על פי דיני המלחמה.
אבל אתה יודע, עודד, אתה אדם חכם וגם מכיר את מה שקורה מסביב. אבל אם ארצות הברית, שעקבה סיוע ביטחוני, ולא רק היא גם גרמניה, סיוע ביטחוני הדרוש לנו, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים, ואתה יודע את זה בדיוק כמוני, מה שאפשר להגיד זה טילים מדויקים ומערכות המיועדות לירות. והיא לא העבירה לנו. והיא לא העבירה צצות מורכבות, ופה נאמר על ידי חבר כנסת, אם הם לא ייתנו לנו את המערכות המדויקות, נפציץ במערכות פחות מדויקות, והנזק הסביבתי יהיה הרבה יותר גדול. נאמר פה. ואם ארצות הברית, שאתה, מה לעשות, לא יכול בלעדיה, אומרת לך, תעשה X או Y, אתה יכול להתווכח. אבל בסופו של דבר תגיע לאיזושהי הסכמה, ומה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה אולי מתעלם מהלחץ של ארצות הברית, גם בנושא הפוליטי, כי לראש הממשלה היה מצד אחד את הפוליטיקה שלו עם בן גביר וסמוטריץ', ומצד שני את העולם שארצות הברית נקטה בו איזושהי עמדה של ישראל לא היה נוח איתה.
אז משהו לא מסתדר לי עם הדברים שאומר ראש הממשלה. כמו. הרי הוא מספר לנו כל הזמן שהוא היחיד שמסוגל לעמוד מול הלחץ הבינלאומי. זאת אומרת, העובדה היא שהוא כנראה נשבר מול הלחץ הבינלאומי. לא ידע,
לא בינלאומי של ארצות הברית.
לא ידע להסביר את עמדתו גם מול האמריקאים, ולא ידע לתחזק מערכת יחסים, כי כשהשרים שלך בממשלה תוקפים את האמריקאים באופן ישיר כל הזמן, וחברי כנסת בקואליציה, פעם אחר פעם, אנחנו לא צריכים אותם, אנחנו לא זקוקים להם, אז הנה אני אומר לך...
מי שאמר את זה לא מבין כלום.
אבל הוא חלק מהקואליציה, ופה או שראש הממשלה לא שולט בקואליציה שלו, ואני לא חושב שהוא לא שולט בה. אני חושב שזה פשוט ניהול פוליטיקה וקמפיין, במקום לנהל את המדינה. ואני חושב שהמנהיגות נכונה הייתה יכולה לנהל את המלחמה הזו אחרת, גם מבחינת העוצמות שמנהלים אותה, וגם מבחינת צדקת הדרך. אין דבר צודק יותר... מלעצור את הסיוע, שאני לא קורא לו סיוע הומניטרי, אלא סיוע למחבלים, כדי להשאיר את שלטונם בעזה, והעובדה היא, שלצערי, פה ממשלת ישראל נהגה הפוך, קיבלה את ההחלטות מאוחר מדי, גם אל מול האיומים שהיו לנו בצפון, מתחה את המלחמה על פני זמן ארוך מדי, ואתה יודע, אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו מנהלים את הרעיון הזה ביום חמישי, אני לא יודע מה יהיה המצב ביום שישי, כולנו רוצים לראות את החטופים בבית, אבל גם כאן, הפרורגטיבה שניתנה לצוות המסע ומתן, הייתה לנהל מסע ומתן על חזרה בפעימות, ולא במה שנקרא עסקה שכולם חוזרים, ואנחנו לא מוכנים לקבל את רשימות שינדלר, שמתחילות להגיד לנו, האויב שלנו, מי כן ומי לא, ולצערי, אני אומר שוב, אנחנו אחרי תקופה ארוכה ששילמנו בחיי אדם כבדים ברצועת עזה, משאירים את שלטון חמאס על כנו והולכים רק לתדלק אותו יותר.
קראתי, שמעתי כמוך על זה שמקדמים קצינים שלכאורה יש להם חלק במחדל של השבעה לאוקטובר. ואתמול דורון קדוש בגלי צהל מספר לנו שכמה נוגדת עזה בשבעה לאוקטובר, סגן אלוף, היה אחראי, אחד מהאחראים הבולטים למחדל המודיעיני, הוא מונה בימים האחרונים לתפקיד חדש ביחידת המודיעין באמן. ומי ששכח, כך אומר לנו דורון, סגן אלוף א' היה הקמן שלא האמין לרגע שהחמאס מסוגל ויכול לפשוט ליישובי העוטף. הוא השיב על המיילים של הנגדת מ-8200 במילים הבלתי נתפסות. אני אומר מה הוא אמר. התרחיש המתואר הוא דמיוני לחלוטין. צריך לראות איפה אנחנו מסננים את מה נועד לצורך תצוגה ומה באמת נועד לצורך התכלית, והוא זה שיתעלם מהצרות של התצפיתניות. ואני רוצה לשאול אותך, איך המתכל מקדם אדם כזה?
קודם כל אני חושב שעצם העובדה שהאיש הזה, שאני לא מכיר אותו, כן? אבל שאדם כזה עדיין לובש מדים, זו שערוריה שאין כדוגמתה. אבל זה לא מפתיע אותי, כי אנחנו נמצאים שנה ושלושה חודשים אחרי באמת הטבח הגדול ביותר שידע מדינת ישראל, אתה יודע, ביום אחד נרצחו הכי הרבה יהודים, אני חושב מאז השואה באותו יום. ואנחנו מדברים על אירוע שהוא מחדל עצום ברמה המודיעינית, ברמה המבצעית וברמה האסטרטגית של קבלת ההחלטות. נכבשו לנו יישובים, נכבשו יישובים במדינת ישראל, דבר שלא קרה מעולם, נרצחו לנו אלפים, נחטפו לנו מאות, ואנחנו נמצאים כל כך הרבה זמן מאז, אבל כל מי שנושא באחריות, מראש הממשלה, עבור ברמטכ"ל ועד לאותו חייל, נשאר בשירות. לכן זה סימפטום. העובדה שראש ממשלה חושב שהוא בכלל לא צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדל הזה של השבעה באוקטובר. לא, אני רק אומר, העובדה הזאת מצביעה על כך, שאתה יודע, אם בארזים נפלה שלבת, מה יגידו איזו והקיר?
מיד נגיע גם לזה.
הרי אם ראש הממשלה יכול להמשיך בתפקידו עם שרי הקבינט שנושאים באחריות האסטרטגית, אם הרמטכ"ל ואלופי המטכ"ל ממשיכים בתפקיד שלהם, אז מה רוצים בסוף מסגן אלוף או מהשין ג' שכולם, אני אומר לך, נושאים באחריות והיו צריכים לפנות את מקומם מראש הממשלה, עבור ברמטכ"ל ועד אחרון החיילים?
דובר צה"ל לא דיווח על המינוי החדש של הסגן אלוף, למרות שמדובר בהחלטה חריגה ביותר של הרמטכ"ל וראש אמ"ן. תראה, כשהרמטכ"ל וראש אמ"ן ממנים קצין שלכאורה יש לו יד ורגל במחדל הזה, ואין דיווח ואין כלום, מאחורי זה עומדת איזושהי סיבה. מה לדעתך הסיבה?
הסיבה היא, אני אומר עוד פעם, יש כאן ליקוי מאורות שחושבים
של הרמטכ"ל,
של כל הנושאים,
כי זה הרמטכ"ל מינה, אין לזה קשר לממשלה,
של כל הנושאים בדבר, שרואים את האירועים האלה כאירועים שאפשר להמשיך איתם. אז אם ראש הממשלה רואה שאנחנו ממשיכים עסקים כרגיל, והרמטכ"ל רואה שאנחנו ממשיכים עסקים כרגיל,
מה הוא היה צריך לעשות?
אז גם עכשיו כשהרמטכ"ל אומר, אני בסך הכל מיניתי סגן אלוף,
לא, זה לא בסך הכל,
לא, אתה לא צריך להסביר לי,
לא, ברור, אני אומר את זה לציבור,
כי גם בסך הכל זה שוב, זה מראש הממשלה עבור ברמטכ"ל ועד למטה, זאת עניין של תרבות ארגונית קלוקלת שפושה בשרי הממשלה בממשלה עצמה, וחדרה לצערי גם לצבא באירוע הזה, ופה צריכים להבהיר דבר מאוד פשוט. כל מי שנגע במחדל השבעה באוקטובר, מבחינת מדינת ישראל, צריך לשים את המפתחות וללכת הביתה, ולפנות את השטח למישהו אחר. תאר לך שעכשיו היית לוקח את הקפטן של הטיטניק, אחרי שהוא התנגש בקרחון, ואומר לו, תשמע, בוא תיקח אונייה אחרת. הרי ברור שלא היית עושה את זה. אבל אתה עושה את זה עם ראש הממשלה שלך, ועם שרי הקבינט שלך, ועם הרמטכ"ל שלך, ועם אלופי המטכ"ל שלך, וגם עם אותו סגן אלוף. ולכן זה נראה להם טבעי שהכל ממשיך כרגיל.
האם לשר
ביטחון... ואני אומר לך, זה לא ממשיך כרגיל.
האם שר ביטחון, אתה מקבל את זה? זה בהמשך למה שאמרת, שהוא עצר את כל המינויים מאלוף משנה ומעלה.
אני חושב שוב, היה צריך לעצור את המינויים.
מזמן.
מזמן.
טוב, אבל הוא עושה לא, כל חודשיים
אבל,
בתפקיד.
אבל תראה, מצד שני אתה אומר, תראה, אנחנו כבר שנה ושלושה
את
חודשים.
אתה יודע אבל מה מעניין? שמע, אתה תענה לי, אבל אתה יודע, זה ככה שלא ישכח. כשהוא עצר את המינויים, קפצו כל מיני אנשים בפוליטיקה, והצבא ברוב חוצפתו, אמר, אתם עוצרים לי את המלחמה, אתם לא יכולים לא למנות את הקצינים האלה, הם משתתפים בלחימה. ואני שומע את גנץ, וגם את אייזנקוט, שאומרים, היית צריך להעיף את הרמטכ"ל מזמן. אתה יכול להסביר לי מה פשר הפוליטיקה המכוערת הזאת, שבאמת אין לי אלא להגיד יישר כוח גם לגנץ וגם לאייזנקוט שאמרו את זה.
שמע.
אז אני אומר גם ישר כוח לשר הביטחון, שעצר את זה לפי הצטם של גנץ ואייזנקוט.
יש פה...
גם הצטם.
יש פה פשוט בעיה מהשורש של תפיסת עולם. והיא נוגעת בכל הגורמים לצערי שמנהלים את העסק היום. כי תראה, היה מחדל גמור, אין על זה שאלה. אין מישהו שיגיד לך, לא היה מחדל.
לא, טוב, נו, אין...
אין פה שאלה בכלל. עכשיו, את המחדל הזה, מעבר לעובדה שצריך לחקור אותו לעומק, ברור שמי שנגע במחדל לא יכול להמשיך ולטפל בו. אבל המשיכו, עסקים כרגיל, מלמעלה עד למטה. אז מבחינת הממשלה עסקים כרגיל, אז גם הרמטכ"ל אומר, אצלי עסקים כרגיל. אז אם עסקים כרגיל, הוא צריך להמשיך לנהל את הצבא. הצבא צריך...
רגע,
היה צריך ללכת הביתה. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כולם היו צריכים ללכת הביתה.
גלנט הלך הביתה.
אחרי הרבה זמן, אבל גם לא, לצערי, לא בנסיבות הנכונות, כמו שהוא רואה את זה. אבל אני אומר שוב,
אבל גלנט הלך הביתה, אבל הצוהלים והמפגינים צעקו מה פתאום הלך הביתה.
לא, אני אגב חושב שגלנט טעה כשהתפטר מהכנסת. כי זה לא שגלנט אומר, תשמע, אני הולך הביתה על אחריותי.
גלנט עשה את השקול הפנימי שלו, הוא היה צריך ללכת הביתה מזמן.
הוא לא הלך על אחריותו במחדל. הוא לא הלך הביתה ואמר, אני הולך הביתה על אחריותי במחדל. ואני אומר עוד הפעם, לא יכול להיות שרק הוא הלך הביתה. כמו שלא יכול להיות שרק הסגן אלוף ישלם את המחיר. אי אפשר עוד פעם, בטח לא במחדל הזה, לשלוח את השין ג' להיות זה שנושא באחריות. צריך להבין שוב, מראש הממשלה, דרך השרים, עבור ברמטכ"ל ועד לאחרון החיילים, צריכים ללכת הביתה ולהכניס דור אחר שיביא רוח אחרת, חדשה. אגב, לעתים גם זה אנשים שלא עשו את זה, אני לא אומר שיכול להיות שהם אנשים מצוינים, אבל אין מה לעשות אחרי מחדל כזה, אי אפשר להמשיך.
שמע, אני רוצה לספר לך, הייתי בכנסת...
ממשיכים פה כרגיל, לא קרה כלום.
הייתי בכנסת בשבוע שעבר. לא, שבוע. וישבתי שם עם חבר כנסת מסוים, דווקא לא מהקואליציה, מהאופוזיציה, שאני מאוד מיודד איתו, והוא אמר לי משפט שאמרתי, זה צריך להגיד די שקואליציה, לא אופוזיציה. והוא דיבר כמוך, הוא דיבר על הצבא, כי הוא בא מהצבא. ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שמנסים למנות קצינים שהיה להם יד ורגל בתוך הדבר הנורא שקרה לנו, והמטכ"ל מאפשר את זה. לא יודע, שואל את השאלה. עכשיו שאלה נוספת.
אין לי תשובה לתת לך.
אני יודע, גם לי אין תשובה. רוצה לשאול אותך. ועדת חקירה ממלכתית. אגב, גם על זה דיברתי עם אותו חבר כנסת, והוא אמר לי משהו שקצת, בוא נגיד, הפתיע אותי. אמרת לו, כולם צועקים ועדת חקירה ממלכתית, ממלכתית, ממלכתית. אז אני רוצה לשאול שאלה. מי ממנה אותה? שופט בית המשפט העליון, שבמקרה, במקרה עכשיו, לפני קבלת תפקידו כנשיא בית המשפט, מתגלים כל מיני דברים, לכאורה, שעלולים להטיל דופי במינוי שלו. אבל אני שומע גם את הקואליציה שאומרת, אנחנו לא נמנה, וגם השופט לא ימנה. בוא נחליט, קואליציה ואופוזיציה, שלושה ביפו, שלושה משם, הם שופטים עם זה, עם זה, עם זה, זה יהיה מקובל על כל העם. מה רע בהצעה הזאת?
זאת בדיוק.
אבל תחשוב על זה לא כאופוזיציונר,
אלא
כאוהב מדינת ישראל.
אז כאוהב מדינת ישראל, אני לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, או ועדת חקירה פוליטית.
אתה לא רוצה,
אני לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית שהיא פוליטית. ומה שמנסים לייצר
פה... לא, אבל קואליציה ואופוזיציה, עם שופטים ואנשי ציבור שמקובלים על שני הצדדים.
מה זה מקובלים? למה אין אנשים...
לא יודע, כל אחד יציע את הצעתו.
מי שאמור להיבדק והחלטותיו אמורים להיבדק, לא יכול למנות את הבודקים. אתה מסכים איתי?
כן, יש כאן אבל.
עכשיו...
רגע, אבל. אבל יכול למנות שופט שלכאורה עומד בפני בדיקה על דברים כאלה ואחרים?
איזה דברים? אז תשמע, אני...
בוא.
אם יש בדיקה... תקשיב, בוא, מספיק כבר. הסיפור הזה...
מה מספיק כבר?
הסיפור הזה באמת כבר חוצה את כל הכיוונים. יש בית משפט עליון...
מה האופוזיציה אומרת את זה?
רגע, דוד, רגע.
אני לא דובר של אף אחד, אני רק שואל את השאלות.
אני רק רוצה להגיד את עמדתי. יש בית משפט עליון, יש חוק במדינת ישראל, שקובע מי ממנה ועדת חקירה ממלכתית. זה עבד מצוין עד עכשיו. פתאום, כשזה נוגע בנתניהו, זה לא עובד. עכשיו תראה את נתניהו ושרי הליכוד בעניין של ועדת חקירה ממלכתית. לא לפני 20 שנה. אותו בית משפט עליון, אותם שופטים. 2022. זה אתמול, זה לא תגיד 100 שנה אחורה. עומד ראש הממשלה נתניהו, השר ישראל כץ, גלית דיסטל, מאי גולן, בצעקות אימים בהפגנה, ועדת חקירה ממלכתית, על מה? על הנושא של השימוש ברוגלות בחקירות המשטרה. ועדת חקירה ממלכתית.
ולא התבנתה.
אז...
ולא התבנתה.
רגע. על המחדל, על המחדל הגדול ביותר שקרה במדינת ישראל.
אני לא איבדתי דעה, אני רק שאלתי.
לא הקימו ועדת חקירה ממלכתית.
אני לא איבדתי דעה, אני שאלתי.
אז אני עונה. הקימו ועדת חקירה ממלכתית על מלחמת יום כיפור. הקימו ועדת חקירה ממלכתית על סברה ושתילה. הקימו ועדת חקירה ממלכתית גם על האסון האזרחי.
לא מדויק, הייתה ועדת חקירה שלא הייתה ממלכתית.
על האסון האזרחי הגדול ביותר שקרה כאן, וזה אסון מירון. גם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, אגב, הממשלה שתחת אחריותה זה קרה, ברחה מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. וטוב שאנחנו הקמנו בממשלה שלנו כזאת.
אתה רוצה שנזכיר לך מה היה בוועדת החקירה הממלכתית?
צריכים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
טוב, אז אתה רוצה שנזכיר לך מה קרה בוועדת חקירה אחת שהוקמה ב-73, ובעצם הטילה את כל הרפש והאחריות על הדרג הצבאי, ולא על הדרג המדיני, וזאת הייתה ועדת חקירה ממלכתית. אז בוא, גם ועדת חקירה ממלכתית חוטאת בפוליטיקה.
אין מישהו.
ורגע, ומי ששילם את המחיר היה רק הצבא. הוא היה צריך לשלם את המחיר. אבל הדרג הפוליטי אז, גולדה ואחרים ודיין ואחרים, היו צריכים לשלם את המחיר. את יודע מי יצר אותם? מי דאג לכך שהם ילכו הביתה?
הציבור.
הציבור.
בוא נסכים.
שאלה אחרת, בוא.
לא, רק בוא נסכים על דבר אחד. שהמעמד של בתי המשפט והמעמד של הממשלה, שהיה מאוד חזק בשנות ה-70, לעומת המעמד של ממשלה היום מבחינת הדברים האלה, אני לא רוצה, אני בטוח שאתה לא רוצה לחזור לשנות ה-70 לימי שלטון מפאי במובנים האלה.
ממש, ממש.
כמו שיש כאלה בממשלה שהיו שמחים אולי.
לא, אני רק הערתי שאתה רואה שגם ועדת חקירה ממלכתית,
אין לך מוסד אחר, אבל.
ואחר כך בדיעבד הסתבר מה שהסתבר.
אין מוסד אחר שימנה, שהוא לא הנחקרים עצמם.
בוא נדבר על משהו יותר אנושי. בסדר? בוא דמיין לעצמך שאתה מגיע לבית החולים כדי לבקר קרוב משפחה. ובמיטה על ידו שוכב מחבל, שאני לא יודע אם באים או לא באים לבקר אותו, ואותו אדם רואה את המחבל ועוד רגע מתפוצץ וצועק עליו ומגיע משטרה ועוצרת באזיקים את האבא, על זה שהוא צעק על המחבל. באזיקים, והמחבל רואה את זה. זה לא קרה בניקרגו, זה קרה פה. מה אתה אומר?
שהמדינה הזאת ירדה מהפסים.
כן.
פשוט ירדה מהפסים. אגב, הנושא הזה של טיפול במחבלים בבתי החולים הישראלים, כבר עלה בתחילת המלחמה, כולל הפגנות שהיו מחוץ לבתי חולים, וסוכם על
ידי... תזכיר לי, מי השר הממונה?
אז אומר, סוכם על ידי שר הבריאות דאז, לא יודע, שר הבריאות היום.
איך שוטר מעיז לעצור את האבא הזה?
אבל איך מאושפז בכלל מחבל בבית חולים?
נכון.
באופן רגיל. סוכם שהם יהיו בבתי החולים.
בושה וחרפה. בבתי חולים
של שירות בתי הסוהר, בתוך מבנה סגור, או בבתי חולים צבאיים, או במתקנים סגורים, ובוודאי שלא בבתי החולים, יחד עם שאר אזרחי ישראל. שאר אוריה. אין לי מילה טובה להגיד על האירוע הזה.
למה לא תגיש שאילתה בנושא?
אגיש. אני שמעתי את זה ממך עכשיו, את המקרה הזה.
אתה יודע מה אני אוהב.
והעניין הזה, תאמין לי, אני לא הולך לשחרר ממנו.
וואו. תשמע, קרה לי כבר כמה פעמים ששאלתי שאלות מרועיינים, והם אמרו לי, לא ידענו את זה. אמרתי, למה לא תגישו שאילתה? מספר שאילתות הוקשו בעקבות הזה, איך נקרא לזה? אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה.
זאת העשייה הציבורית.
חוסר האחריות. כן. של אנשים מסוימים במערכות שהם חושבות או הם חושבים שבעצם זה יעבור ככה בקלות. זה לא צריך לעבור בקלות.
בוודאי שלא אירוע כזה.
תגיד, אביגדור ליברמן, יושב ראש שלכם, שאני אומר פה במוצער, יש לי אליו הרבה הערכה, יושב בשקט. יושב בשקט, יחסי. לא יושב בשקט. עכשיו, במקרה הזה של השחרור וככה וככה, דעתו מאוד חשובה. לא שמעתי אותו.
אמרנו אותה לאורך כל הדרך.
הוא דיבר בנושא הזה? כי אם כן, אוקיי.
בוודאי, גם בישיבות עשייה, בוודאי בישיבת עשייה האחרונה ביום שני האחרון.
לא, לא מדבר, אני מדבר לציבור.
אני אומר, דיבר, כשאני אומר בישיבת עשייה זה לתקשורת. זה אומר, אצלנו, בניגוד אגב למשל, לפוליטיקאי אחר, נגיד ראש הממשלה, כשהוא מכנס את העיתונאים,
אז אני מתנצל,
נותנים לעיתונאים של שאלות על הנושא הזה.
אני מתנצל שאמרתי, ששאלתי, כי אני לא ידעתי את זה, אני רק רוצה...
העמדה היא מאוד ברורה.
לא רוצה להבין מה הוא אמר.
העמדה היא מאוד ברורה, אמרתי אותה גם כעת. הוא אמר, ואמר את זה גם לאורך כל הדרך במסע ומתן, הוא אומר, היה צריך ונדרש להציב כדרישה אולטימטיבית. אגב, גם כלפי כולי אלמה...
הוא תומך במתווה הזה?
הוא לא, הוא אמר, צריך מתווה שכולם חוזרים.
לא, שאנחנו לא רואים שיש כזה, מתווה כזה...
המתווה הזה, אני חושב שהעסקתי...
אם הוא יתבקש להצביע, או אתה תתבקש להצביע, במידה ותתבקשו, אתה תהיה בעד או נגד?
מכיוון...
כי לפיד אמר שרשת ביטחון.
מכיוון שבוודאי שהדברים עצמם לא מונחים בפני על כל המשמעויות, גם המודיעיניות, אני לא יכול להגיד לך איך אני אצביע בממשלה שאני לא חבר בה. אני כן יכול להגיד לך שהממשלה... ניהלה והובילה את המסע ומתן הזה באופן חובבני לאורך כל הדרך, ולצערי, גם עם המגבלות שאיתם שלחו את צוות המסע ומתן, לא חתרו לעסקה שכולם חוזרים, ואני חושב שזאת טעות שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר.
טוב, שאלה אחרונה. מכיר את ארדואן?
שלום, שלום.
מה, אמרת לו שלום פעם?
לא, אני צוחק.
לא.
מכיר אותו ו...
הוא איים על ישראל לפני כמה ימים.
תשמע, אולי תשאל, אני חושב שזאת שאלה ששווה לשאול את ראש הממשלה, שבספטמבר 23 רץ אליו, כי זה היה איזה מנהיג.
לא הייתה הברעה, בסדר.
את ידידי החדש, משכבר הימים, ארדואן מביע עמדות אנטישמיות לאורך שנים ארוכות, ולצערי מדינת ישראל טועה שוב ושוב בהתרפסות שלה אל מול הטורקים, ובמובן הזה אני באמת אומר, אנחנו נמצאים במצב אסטרטגי מאוד לא פשוט, בעיקר כשאנחנו רואים מה קורה בגבול הצפוני שלנו, אם מישהו חושב שטורקיה לא תדחוף את הידיים שלה ותתערב במה שקורה בסוריה, אז הוא טועה, ולכן אנחנו ניצבים בפני איומים אסטרטגיים לא פשוטים, ואפרופו האיומים האסטרטגיים האלו, אני מוטרד מכך שהממשלה הזו עדיין לא עשתה את מה שצריך, למרות ההזדמנויות, אל מול האיום האסטרטגי מאיראן, וזה בעצם לתקוף ולהחזיר שנים אחורה, את תוכנית הגרעין האיראנית ואת הכלכלה האיראנית.
ממתינים לטראמפ.
אני חושב שלא נכון היה להמתין, ולהערכתי כניסתו לא תוביל לזה שנוכל לתקוף אלא הפוך, ואני חושב שנכון היה לנצל את הימים של בין הממשלים כדי לעשות את מה שצריך, בוודאי אחרי שהאיראנים ירו לכאן באקט תוקפנות יוצא דופן, למעלה מ-180 טילים בליסטים על מדינת ישראל, והתגובה שלנו הייתה תגובת עוד פעם הלוך חזור כזה.
לא מדויק.
העובדה היא העובדה היא שאנחנו נמצאים במצב
שבו. אתה צודק, אבל זה לא מדויק. ישראל תקפה ועשתה וחיסלה על פי מקורות זרים.
ועדיין אני אומר עוד פעם, מדינה אחרת ירתה על מדינת ישראל 181 טילים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להישאר תחת איום גרעיני, ולצערי אנחנו, תחת שלטון הממשלה הזאת, הגענו הרבה מעבר לקו האדום שסרטט ראש הממשלה נתניהו בשנת 2012 כבר.
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, עודד פורר, תודה.
תודה רבה. שבת שלום. שיהיה שבת שלום בעזרת השם באמת.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.